שלום לכולם, אנחנו לומדים היום במסכת מנחות דף ט"ו באתר sinai.org.il. השיעור יהיה היום 15 דקות. היום נלמד שלוש סוגיות בשלוש משניות. אנחנו מתחילים את הסוגיה הראשונה בדף י"ד עמוד ב' במשנה למטה. המשנה שלנו ממשיכה את המשנה הקודמת בפסולים של שתי הלחם ולחם הפנים. נזכר לרגע, שתי הלחם מגיעים בחג השבועות יחד עם שני כבשי עצרת, ושני הסדרים של לחם הפנים מגיעים יחד עם שני בזיכי הלבונה שמוקרבים על גבי המזבח מדי שבת. את שתי הלחם אוכלים הכהנים אחרי שנזרק הדם של הכבשים של גבי המזבח, והם המתירים של הלחם. ואת לחם הפנים אוכלים הכהנים רק אחרי שהקטירו את שני בזיכי הלבונה על גבי המזבח, שהם המתירים של לחם הפנים. המשנה מציגה מקרה שבו נטמע לחם אחד של שתי הלחם, או מקרה שנטמע סדר אחד של לחם הפנים. רבי יהודה אומר, בקורבן ציבור אין מצב שבו חלק כשר וחלק פסול, ולכן שני הלחמים ושני הסדרים של לחם הפנים יישרפו, גם הטמא וגם הטהור, או הכל או כלום. או בלשונו של רבי יהודה, אין קורבן ציבור חלוק. לעומת רבי יהודה, חכמים סוברים שהלחם הטמא או הסדר הטמא יישרף, והלחם או הסדר הטהור יאכל. רבי אלעזר בגמרא מגביל את המחלוקת ואומר, המחלוקת של רבי יהודה וחכמים היא רק אם הלחם נטמע לפני הזריקה של דם הכבשים, או לפני הכתרה של בזיכה לבונה. אבל אם הלחמים נטמעו רק לאחר הזריקה או הכתרה, מה שטמא יישרף ומה שטהור יאכל. כראה המתיר של הקורבן קרב על המזבח כשהלחם היה ראוי. אז מה נקודת המחלוקת בין רבי יהודה לבין החכמים? אומר רב פאפה, הציץ שהיה למצח של הכהן הגדול הוא כיפר על קורבנות שנטמעו. נקודת המחלוקת קשורה לשאלה מהי היכולת של הציץ לחפר. רבי יהודה סובר שהציץ מחפר רק על החלקים של הקורבן שעולים על גבי המזבח ולא על החלקים שנאכלים. לעומת זאת חכמים סוברים שהציץ מחפר גם על החלקים שעולים על גבי המזבח וגם על החלקים שנאכלים. ואיך זה קשור למחלוקת שלנו? רבי יהודה סובר שאם הלחם שנועד לאכילה נטמע ואחר כך נזרק אדם או כתר בזיכה לבונה, אז הציץ לא כיפר על התאומה שבלחם, כי הוא חלק שנאכל וממילא זריקת אדם של הכבש או הכתרת הבזיך שנעשתה בקורבן טמא שפסול, ולכן כל לחמים נפסלו. לעומת זאת חכמים סוברים שהציץ מרצה גם על הלחם שראוי לאכילה, וממילא זריקת דם הכבש או הכתרת בזיכה לבונה נעשתה לחמים שנחשבים כטהורים בגלל הציץ, ולכן כל הקורבן כשר. צריך לציין שגם לדעת חכמים אמנם הציץ מחפר והקורבן כשר, אבל הוא לא מתיר אותו באכילה. אבל הגמרא לא מקבלת את ההבנה הזאת של רב פאפה במחלוקת, והיא דוחה אותה בשלוש דחיות. הדחייה הראשונה היא של רב הונא בנו של רבי נתן. הוא טוען כלפי רב פאפה, הרי אתה יצאת מנקודת הנחה שלדעת כולם הציץ מחפר על החלקים שעולים על גבי המזבח, וכל המחלוקת הייתה לגבי הנאכלים. אבל יש ברייתא שבה רואים שיש מחלוקת גם לגבי העולים. בברייתא כתוב שאם נטמע אחד הבזיכים של הלבונה, רבי יהודה אומר שמותר גם לטמא את השני, וטומאה הותרה בציבור ויקריבו את שניהם בטומאה. לעומת זאת חכמים אומרים שאסור לטמא את השני ויקריבו את שניהם, הטהור בטהרתו והטמא בטומאתו. והבזיכים הם דבר שעולה על גבי המזבח, ובכל זאת נחלקו רבי יהודה וחכמים, לא כמו שאתה אמרת רב פאפה. הדחייה השנייה של הגמרא היא של רב אשי. ההלכה היא שאם רוב הציבור טמאים מותר להביא את קורבן הפסח בטומאה. רבי יהודה סובר שאפילו אם רק שבט אחד טמא וכל השבטים טהורים, מותר לכל העם להביא את הפסח בטומאה. רבי יהודה משתמש באותה הסברה שבה הוא משתמש במשנה שלנו. אין קורבן ציבור חלוק. אם נקבל את סברת רב פאפה, אז היתר של הטומאה צריך להיות קשור לציץ. אבל כאן בקורבן הפסח זה לא יכול להיות, כי כל היכולת של הציץ לחפר היא רק על טומאת הקורבן בעצמו, ולא על הטומאה של בעלי הקורבן, כמו פה בקורבן פסח. אז רואים שאין קשר בין דעתו של רבי יהודה לבין היכולת של הציץ לרצות, וממילא שיטת רב פאפה נדחתה בפעם השנייה. והדחייה השלישית של רבינה, במשנה שלנו עצמה כתוב בדעת רבי יהודה שאם נטמע אחת מהחלות או אחד מהסדרים דינם לשריפה. ולמה? אומר רבי יהודה, לפי שאין קורבן ציבור חלוק. אבל לפי דבריך רב פאפה, הסיבה לדעת רבי יהודה היא בגלל שהציץ לא מחפר על הלחם שנטמע, והעיקר לכאורה חסר מהספר. אלא כנראה שזה לא הטעם של רבי יהודה. אז אחרי שדחינו את מה שאמר רב פאפה, אז אומרת הגמרא למסקנה בשם רבי יוחנן. רבי יהודה קיבל את ההלכה שלו במסורת מרבותיו, שלא מחלקים בקורבן ציבור, או שהכל כשר, או שהכל פסול. וזה ההסבר לשיטת רבי יהודה. אז סיימנו את הסוגיה הראשונה, עכשיו נעבור למשנה השנייה באמצע עמוד א'. הנושא של המשנה הוא פיגול בזבחים שמגיעים יחד עם לחמים. נזכר, פיגול זאת מחשבה שאדם חושב באחת מעבודות הקריטיות של הקורבן. מחשבה שהוא יבצע את אחת הפעולות מחוץ לזמן שמוגדר להם. הקורבן נפסל, ואסור לאכול ממנו באיסור כרת. המשנה מביאה שתי דוגמאות בשני קורבנות לדין הזה. הקורבן הראשון שלו מתייחסת המשנה הוא קורבן תודה. קורבן תודה מורכב מזבח וממנחות. המנחות מגיעות עם התודה, המשנה מדברת על מקרה שאדם חשב מחשבת פיגול בקורבן תודה. המשנה מחלקת בין שני מצבים. מצב הראשון, אם מחשבת הפיגול הייתה בזבח. למשל, השחיטה של התודה הייתה במחשבה לאכול ממנה למחר, זאת מחשבת חוץ לזמנו, מחשבת פיגול. הדין הוא שגם התודה וגם הלחמים פסולים. לעומת זאת, אם מחשבת הפיגול הייתה בלחמים, הזבח כשר. הקורבן השני שעליו מדברת המשנה הוא הקורבן המיוחד שמביאים בחג השבועות. גם הוא מורכב מזבח וממנחה. הזבח הוא שני כבשי עצרת, והמנחה היא שני הלחמים שקוראים שתי הלחם. גם פה הרעיון דומה. אם מחשבת הפיגול הייתה בזבחים, אז גם הם וגם הלחמים פסולים. לעומת זאת, אם מחשבת הפיגול הייתה בלחמים, הזבחים עדיין קשרים. הגמרא מנסה להבין את הדין של המשנה. בהתחלה היא מנסה לענות, אבל התירוץ לא מתקבל, אבל אחרי זה מביאה תירוץ שבאמת כן מתקבל למסקנה. בהתחלה הגמרא מנסה להבין את הדין של המשנה מדברי רב כהנא. רב כהנא אמר שגם לחמי תודה נקראים תודה. ולומדים את זה מהפסוק, והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן. התורה קוראת ללחמים תודה. יוצא שאם נפסל הזבח נסבלו גם החלות, כל עניין אחד. אבל מיד מקשה הגמרא, אם הכל עניין אחד, למה במקרה ההפוך שחשב מחשבת פיגול על החלות, החלות אומנם פסולות, אבל זבח כשר. אבל הגמרא אומרת שאת זה אפשר לתרץ. כי אומנם התורה קוראת ללחם תודה, אבל הזבח היא לא קוראת בשום מקום לחם. אבל בכל זאת הגמרא דוחה ואומרת שהלשון של המשנה שלנו מראה שבאמת הדין הוא לא כך. כי במשנה מהו הלשון? הכבשים מפגלים את הלחם, אבל הלחם אינו מפגל את הכבשים, ולחם לא נקרא בשום מקום כבשים. אז מה הסיבה בכל זאת שהזבח מפגל את הלחמים, אבל לחמים לא מפגלים את הזבח? עונה הגמרא למסקנה, הזבח הוא העיקר, והלחמים נגררים אחריו, הם תפלים לו. לכן, אם נפסל הלחם, נפסלים גם הלחמים שתפלים לו. אבל אם נפסלו הלחמים התפלים, זה לא גורם שיפסל גם הזבח שהוא העיקר. אחרי שהבנו את הדין של המשנה, הגמרא מסבירה למה היה צורך בהבאה של שתי דוגמאות במשנה. גם של קורבן תודה וגם של כבשי עצרת. ומה הסיבה? בכבשי עצרת יש זיקה מיוחדת בין הזבח לבין הלחמים. מניפים אותם יחד, מה שאין כן בתודה. אז הייתי חושב שדווקא בתודה שאין קשר חזק בין הזבח ללחמים, אם מפגל בלחם, הזבח יקשר. אבל אם מפגל בשתי הלחם, אז גם אם הזבח יהיה פסול, כי הם קשורים יחד בענפה, כמה שמלן שלו. ולכן לא מספיק להביא את הדין של תודה, אלא ללמד שגם בשתי הלחם ההלכה היא אותה הלכה. ורשי גם מסביר את הצריכות על הכיוון השני. אם הייתי מביא רק את הדין של כבשי עצרת, הייתי חושב שתוותם כבשי עצרת, שיש להם זיקה בין הזבח ללחם, אז הלחם פסול. אבל בתודה שהקשר ביניהם לא חזק, אז אם יחשבו מחשבת פסול בזבח תודה, אז הלחמים עדיין יהיו קשרים. לכן כתוב פעמיים, גם בתודה וגם בשתי הלחם, שהזבח משפיע על הלחם, אבל הלחם לא משפיע מצד שני על הזבח. לעניין הזה הקשה רבי אלעזר על רב קושיה. הגמרא מציגה שלוש גרסאות לקושיה ולמסע ומתן שאחריהם שלבו אותנו עד סוף הסוגיה במשנה בעמוד ב' למטה. הגרסאות הראשונה והשנייה של הקושיה דומות מאוד רק בהבדל אחד. הגרסה הראשונה מדברת על קורבן תודה והלחמים שבאים איתו, והגרסה השנייה מדברת על כבשי עצרת ושתי הלחם שבא איתם. לכם נלמד את שתי הסוגיות ביחד. הקשה רבי אלעזר, מה יקרה אם אדם ישחט קורבן תודה, או לפי הגרסה השנייה ישחט כבשי עצרת, במחשבה שיוכל חצי כזית מהזבח למחר, וחצי כזית מהלחם למחר? הזבח בוודאי לא מתפגל. למה? כי אפילו אם המחשבה הייתה לפגל כזית שלם מהלחם, הזבח לא מתפגל כמו שלמד במשנה, אז בוודאי אם חושב רק על חצי מזה וחצי מזה, שהזבח לא יתפגל. השאלה היא מה יהיה דינו של הלחם? האם מחשבת פיגול של חצי כזית מהזבח וחצי כזית מהלחם גורמת ללחם להתפגל או לא? ענה רב, מחברים בין המחשבה של החצי כזית של הזבח עם החצי כזית של הלחם והלחם מפוגל. אבל הקשה עליו חזרה רבי אלעזר, אפשר להגיד קל וחומר שיסתור את התשובה שלך. הרי הזבח שמצטרף לכזית ביחד עם הלחם גורם לפיגול, אבל בכל זאת הזבח עצמו לא מתפגל. אז הלחם שלא מסוגל לפגל את הזבח כמו שכבר למד במשנה, כל שכן שלא יתפגל בעצמו כמו שאמרת. נגיד את זה שוב. הזבח הרי מצטרף לכזית ביחד עם הלחם וגורם לפיגול, אבל בכל זאת הזבח עצמו לא מתפגל. אז הלחם שלא מסוגל לפגל את הזבח, כל שכן שלא יתפגל בעצמו. וכל זה נגד דברי רב שאמר שהלחם מתפגל. הגמרא מנסה לסתור את הקל וחומר של רבי אלעזר בדרך לא שגרתית. היא מביאה הלכה מוסכמת שמיד נלמד, ומראה שאם נלמד קל וחומר לפי אותה הלוגיקה שלמדנו אצלנו, יצא שהלכה המוסכמת הזאת לא נכונה. ומזה שהלכה היא כן מוסכמת, ולא פרחנו אותה בקל וחומר, משמע שהרעיון שעומד מאחורי סוג הזה של קל וחומר הוא לא נכון. מהי אותה הלכה? יש דין שאסור לזרוע זרעים בכרם ענבים בגלל איסור כלאיים. ואם זרע, הזרעים נאסרים בענה מיד כשישרישו באדמה, והגפן נאסרת כשהיא יוסיפה 1 חלקי 200 בגידול. היה מקרה שאדם נכנס בלי רשות לכרם של אדם אחר, וזרע זרעים בכרם. בכרם כבר התחילו לגדול הגפנים. הגיע בעל הכרם לפני חכמים ושאל מה הדין של הכרם. האם מותר לו ליהנות מהכרם, או שהוא נוסר בכלאיים? ענו לו חכמים, הזרעים שנזרו בלי רשות אסורים בהנאה, אבל הענבים מותרים באכילה. מיד נבין את ההלכה, אבל לפני כן אומרת הגמרא את הקל וחומר המוטעה שאותו לא אמרו, אבל שכן יכול לפרוט הקל וחומר שרבי אלעזר כאן אצלנו במנחות. מהו הקל וחומר? הגפנים הרי אסרו את הזרעים, אבל בכל זאת לא נאסרו בעצמם. אז הזרעים שלא אסרו את הגפן, כל שכן שלא יאסרו את עצמם. נגיד עוד פעם, הגפנים אסרו את הזרעים ובכל זאת לא נאסרו מעצמם. אז הזרעים שלא אסרו את הגפן, כל שכן שלא יאסרו את עצמם. והרי הברייתא לא אמרה ככה, ולכן גם הקל וחומר שאמר רבי אלעזר, על פי אותו רעיון לא יהיה נכון. אבל הגמרא דוחה ואומרת שאי אפשר להשוות בין המקרה שלנו למקרה של כלאיים. וזה גם יסביר את ההבדל בין הדין של הגפנים לבין הדין של הזרעים. בכלאיים, כל הדיון הוא כמה חכמים מותחים את הגזרה שגזרו. כי כל הדין של הברייתא בכלאיים הוא רק ברמה דרבנן כמו שנסביר מיד. כאשר מדובר על אדם שזורע בכרם של הזרעים, הדין הוא שגם הגפן נאסרת וגם הזרעים נאסרים. אבל כאשר אדם אחר זורע בלי רשותך בכרם שלך זרעים, כאן לא גזרו חכמים והקלו על בעל הכרם המסכן שזרו אצלו כליים בעל כורחו. אבל אצלנו במנחות, הדיון לא קשור ברמת גזירת הגזירות, אלא בשאלה עקרונית, בדין גמור מהתורה, ולכן אין מה להשוות בין הדינים. ואם אין השוואה בין הדינים של כליים לדין של מנחות, ממילא הדחייה לקל וחומר שרבי אלעזר נפלה. אבל אין כאן הכרעה אם הלכה כרב שהלחם מפוגל, או הלכה כרבי אלעזר שהלחם כשר. רק צריך עוד להסביר למה הדיון בכליים הוא רק בגזרת חכמים ולא בדין תורה כמו הבנה הפשוטה. הגמרא אומרת שמדין תורה רק זרעים שדומים לגפן אסורים באיסור כליים כמו קנבוס ולוף, שגם בהם, כמו בגפן, השורשים נשארים באדמה תמיד ולא מתקלים, וגם בשניהם יש אשכולות של פירות. אבל בזרעים אחרים אין איסור תורה, אלא גזרת חכמים שאותה גזרו רק על בעל הכרם שזרע ולא על בעל כרם שזרעו בלי הסכמה שלו. אז עד עכשיו הבאנו שתי גרסאות מה הייתה השאלה של רבי אלעזר לרב. מיד נביא את הגרסה השלישית והאחרונה, אבל לפני כן נביא את הערת הגמרא על שתי הגרסאות הראשונות. הגרסה הראשונה דיברה על קורבן תודה והלחמים שבאים איתו. והגרסה השנייה דיברה על כבשי הצרת ושתי הלחם שבאים איתם. הגמרא אומרת שמי שגורס את הגרסה הראשונה ומקבל את דברי רב של לחם מפוגל, כל שכן שיגיד את הדין הזה גם בכבשים, כי כמו שכבר למדנו, הקשר בין הכבשים לשתי הלחם הוא גדול כי מניפים אותם ביחד, לעומת התודה שבה הקשר בין הזבח ללחמים רופף יותר. אז אם חשב מחשבת פיגול של חצי כזית של תודה וחצי כזית של לחמי תודה, ההלכה היא לפי רב בגרסה הראשונה שהלחם מפוגל, ולמרות שבתודה אין כל כך קשר בין הזבח ללחם, בכל זאת הלחם מתפגל. אז בשתי הלחם, ששם יש קשר גדול בין הזבח ללחם, כל שכן שהלחם מפוגל. לעומת זה, מי שגורס את הגרסה השנייה שמדברת על כבשי הצרת ושתי הלחם שמגיעים איתם, לא בהכרח יסבור כמו הגרסה הראשונה, כי דווקא בשתי הלחם שהם קשורים לזבח, אומרים שהלחם מפוגל, אבל לא בתודה שבה הקשר רופף. ועכשיו נעבור לגרסה השלישית והאחרונה בשם רבי אבא זוטי, רבי אבא קטן. לפי הגרסה הזאת רבי אלעזר שאל את רב, מה יקרה אם אדם ישחט את אחד מכבשי הצר במחשבה שיוכל מחברו חוץ לזמנו? מצד אחד אפשר להגיד שהכוונה במילה חברו לכבש השני, ואז ברור ששני הקורבנות קשרים, ואת זה כבר למדו בדף י' ג' בהלכה שאין מתיר מפגל מתיר. אבל מצד שני, אולי כשאמר חברו, הוא התכוון ללחם שבא ביחד עם הכבש, ואז הלחם לכל הפחות יהיה מפוגל. ענה רב לרבי אלעזר, זאת משנה מפורשת, משנה שנלמד מחר. כתוב שם במשנה שאם חישה בשעת השחיטה של אחד הכבשים לאכול מחברו למחר, שניהם קשרים. והמילה חברו כוונתה בוודאי לכבש השני בגלל הרישה של המשנה. אז הנה ראיה שהמילה חברו בהקשר שכבשי הצרת כוונתה לכבש השני. אבל הגמרא דוחה. יכול להיות שהמשנה דיברה רק במקרה שאמר במפורש כבש חברו. ורק כך נוכל לדעת בוודאות שהתכוון לכבש ולא ללחם. אבל אם אמר רק חברו, אולי עדיין הכוונה ללחם והספק לא נפשט. אז ראינו שלוש גרסאות מה הייתה השאלה של רבי אלעזר לרב. ועכשיו נעבור לסוגיה האחרונה של היום, במשנה בתחתית עמוד ב'. המשנה ממשיכה את הרעיון של המשנה הקודמת בקורבן שמורכב משני חלקים. והפעם זבח שמגיעים ביחד איתו נסחים. אומר רבי מאיר, אם אדם חשב מחשבת פיגול בזבח, גם הנסחים שקדשו בכלי מתפגלים. אבל אם חשב מחשבת פיגול בנסחים, אז זבח לא נפסל. הגמרא מביאה את דעת חכמים בתוספתא שחולקת על רבי מאיר. בתוספתא יש דיון בין רבי מאיר לחכמים. רבי מאיר אומר את מה שאמר במשנתנו שאם הזבח יתפגל, אז גם הנסחים שלו יתפגלו. יקשו לב חכמים, והרי אדם יכול להביא את הזבח היום, ואת הנסחים רק אחרי כמה ימים. אז מה פתאום אתה מפגל את הנסחים שלהם שום קשר עם הזבח? ענה רבי מאיר, גם כשאני אמרתי שהנסחים מתפגלים, זה היה רק במקרה שהביא בפועל את הזבח והנסחים ביחד. ופיגל בזבח, אז הנסחים גם מפוגלים. אבל אם הביא אחרי כמה ימים, הנסחים באמת יהיו קשרים. אמרו חכמים לרבי מאיר, עדיין גם כשהוא מביא את הנסחים ואת הזבח באותו יום, תמיד הוא יכול לשנות את הייעוד של הנסח לקורבן אחר, ולכן אין דבר שמקשר בין הנסח למנחה, וממילא אם פיגל במנחה, הוא לא פיגל בנסח. אבל רבי מאיר לא מקבל את ההבנה הזאת של חכמים, וברגע ששחטו את הזבח והנסח היה מיועד לזבח הזה באופן ספציפי, שוב אי אפשר לשנות את הייעוד של הנסח לזבח אחר. וממילא אם פיגל בזבח, גם הנסח שמקושר לזבח הזה מפוגל בדיוק כמו. הגמרא מביאה עוד מחלוקת דומה בין רבי מאיר לחכמים. מצורע שהתרפא מביא בין השאר קורבן אשם ולוג של שמן. אחרי זריקת הדם של האשם נותנים הדם של האשם על אוזנו הימנית ועל בעונותיו הימניות, ואחר כך גם נותן מהלוג של השמן על מצורע באותם המקומות. אומר רבי מאיר, אם הכהן פיגל באשם, אז גם לוג השמן מפוגל, כי דם האשם נחשב למתיר של הלוג, אי אפשר לתת מלוג השמן על המצורה עד שיתנו מדם האשם. אמרו לו חכמים, הרי אין שום קשר ישיר בין דם האשם ללוג השמן, כי באופן תיאורטי מצורה יכול להביא היום את האשם, ורק אחרי כמה ימים את לוג השמן. אז איך אתה מקשר ביניהם עד כדי כך שאחד מפגל את השני? ענה רבי מאיר, גם אני לא אמרתי, אלא כשהוא הביא את שניהם ביחד באותו היום. אז אמרו לו חכמים, אבל עדיין גם כשהביא אותם באותו יום, ניתן לשנות את הייעוד של השמן למצורה אחר. זאת אומרת שעדיין אין קשר משמעותי בין האשם ללוג של השמן, וממילא הפיגול של האשם לא ישפיע על השמן. רב המסביר שרבי מאיר חולק על חכמים, וסובר שברגע ששחטו את האשם, אז לוג השמן לא יכול לשנות יותר את הייעוד שלו, ולכן, במקרה כזה, אם האשם יתפגל, לדעת רבי מאיר, גם הלוג של השמן יתפגל באותו אופן. נסכם את מה שראינו היום. במשנה הראשונה למדנו על מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם קורבן ציבור חלוק או לא. ניסינו למצוא את המקור לדעת רבי יהודה, ובסוף הגענו למסקנה שזאת מסורת שקיבל מרבותיו. בסוגיה השנייה למדנו שהתודה לא מפגלת את הלחמים, אבל לחמים כן מפגלים את התודה. ובדומה, כבשי הצרת מפגלים את שתי הלחם, אבל לא להפך. הסיבה לדין של המשנה למסקנה הוא שהלחמים תפלים ללחם ולא להפך, לכן הם ניגרים אחריהם. ראינו שלוש גרסאות שונות מה הייתה השאלה ששאל רבי אלעזר את רב ואת המסע ומתן שלהם. בסוגיה האחרונה ראינו דין דומה רק בהקשר של זבח ונסחים. הנסחים תפלים לזבח וממילא אם פיגל בזבח הנסחים מפוגלים ולא להפך. ראינו שהדבר לא מוסכם על חכמים וגם רבי מאיר אמר את דבריו רק לגבי נסחים שמגיעים יחד עם הזבח ולא בנפרד. כל טוב.